בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93 03-593-93. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
מאזיני קולך היקרים, 16 דקות לאחר חצות, ושוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו שלמה פולק, על הביצוע הטכני המאסטר אורי כהן בשימי ברוורמן, ומי שאחראי על המוסיקה הווקלית שתשמע כאן לאור התקופה, באנו מתאבלים על בית המקדש של אור אשר גרייבר. כן, השעתיים העומדות בפניכם, המאזינים, אלו שעתיים שלכם, בהם אתם מוזמנים לטלפן עלינו ולשוחח איתנו, על כל מה שרק תרצו, תרצו לשאול, לשתף, לבקש, או סתם לפרוק מועקה יושבת על ליבכם, אתם מוזמנים לעשות זאת, ואני בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, אני אשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזר ולסייע. אנחנו יוצאים לדרך עם שירים ווקלים, כמובן, אתם כבר מטלפנים. לילה טוב.
שימות פילוסי אשר ושבוסי אזינו וילדים עושי ילדכרה כי גאונו יחי filosi ashem veshavosi azino shimon filosi ashem veshavosi דימוסי יאלדה חרה
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב, לילה טוב.
לילה מבורך.
הרב, רציתי בבקשה לשאול. אני, יש לי אחות גדולה ממני, ואני עקפתי אותה במה שזה נקרא בעולם, עקפתי אותה שנתחתנתי לפניה. ומאז אני תמיד משתדל לחפש בשביל השידוך. בחורה ממש טובה. וכיוון שעכשיו היא קצת יחסית מבוגרת, בת 30, אז לפעמים ההצעות שמתאים לה זה לא כל כך לרוחה, והיא רואה בזה כתור שאני כאילו פוגע בה, כאילו שאני מציע לה את ההצעות כאלה שלא כל כך מתאימות לה, ולפעמים זה מגיע לנקודה שאנחנו אפילו קצת מתווכחים למה אתה מציע לי כאלה דברים, וזה לפעמים גורם בינינו הרבה מתחים. ורציתי לדעת איך אני ניגש אליה, באיזה צורה ניגש אליה כדי שתרגיש שבאמת אני דואג לה, לא שחצר לי איזו מטרה לעשות לה איזה משהו לא טוב. כי היא רואה בזה איזה סוג של משהו נגד.
תראה, אתה צריך להבין שהדבר הראשון שאצלך הוא שונה מכל אח ואחות רגילים, זה שהיא כבר נמצאת באיזושהי עמדה נחותה. נכון שהיא נתנה לך רשות לעקוף אותה מן הסתם, ונכון שלא עשית שום דבר נגד רצונה, אבל במיקום ובמיצוב של שניכם, יש כבר איזשהו מתח באוויר, לפני שבכלל יצאת להצעה. אתה ברוך השם נשוי, והיא עוד לא. האדם הוא מאוד מאוד רגיש. בטח כשמדובר בבת, ובטח כשמדובר באח שלה, שצעיר ממנה ונשוי. אצלך, כל הצעה שאתה מציע, באופן התחלתי, היא מתחילה נחותה. זאת אומרת, רק אם זה משהו מאוד 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 מבריק ומיוחד, ואתה יודע, ככה נדיר ויחיד מסוגו, רק אז היא תרגיש באמת שאו, הנה אח שלי דואג לי. אבל כל הצעה שהיא אפילו מצוינת או טובה, אבל היא, אתה יודע, עם איזושהי התפשרות כלשהי בעקבות הגיל, המיקום, לא משנה, היא לא תראה בזה, לא כי היא רואה בך דברים לא טובים חס ושלום, כי המיקום ביניכם הוא מיקום מתוח, הוא מיקום קצת רגיש, ולכן מיד היא תפרשן את זה לזה שאתה כאילו לא מספיק אכפת לך ממנה, ולכן הצעתי לך, היא שתחלק את ההצעות שאתה שומע עליהן לשתי קבוצות. אם אתה שומע על איזו הצעה באמת מאוד מבריקה, ללא שום כחל וסרק, שאתה אפילו תרגיש שזה יקרב ביניכם, זה שאתה תציע לה את זה, אז תציע את זה. אם תמצא איזושהי הצעה שהיא טובה לה, אבל אתה יודע, אולי הברק לא כל כך נראה נוצץ בהתחלה, וזה מספיק יהיה כדי שהיא תיפגע, אתה תדאג שמישהו אחר יציע את זה. תשלח את זה דרך גיס, דרך ההורים, דרך בחור, מה שנקרא, אלמוני. תשתדל אתה רק להביא לפתחה הצעות שהן סופר נדירות. ולמה? לא שחס ושלום אני לא מאמין לך שאתה רוצה רק את טובתה. זה ששנינו מבינים אחד את השני זה לא מספיק. אנחנו רוצים שגם אחותך תבין את המצב. ומכיוון שהמיקום שלה ביחסים כלפיך נמצא באיזשהו מקום של מתיחות, של תחרות סמויה, אולי אני משתמש במילים מדי גסות, אבל אני מנסה ככה להנגיש את הדברים.
אז לא, כי הרב באמת נוגע בנקודה ממש רגישה, כאילו זה באמת מה שקורה בינינו.
זה ברור שזה ככה, זה ברור, משום שאתה צריך להבין שגם אדם, אני רוצה לספר לך סיפור, היה לי חבר טוב, באמת שאני אוהב אותו, ואני מכיר אותו מכף רגל ועד ראש, שהוא היה בחור לא כל כך סטנדרטי, לא למד בישיבה, גם עבד וזה, ואחותו הגיעה לשידוחים והיא הייתה מתחתיו. והיא ניגשה אליו, וההורים כמובן שאלו, ביקשו רשות, והוא אמר לי, מה אני אומר? אמרתי לו, מה זאת אומרת מה אני אומר? מה שאתה מרגיש. זה הלב שלך? הוא אמר, אני מוותר לה מכל הלב, באמת בשמחה, שתעקוף אותי שתתארס. וכך היה. היא התארסה, וכנראה שביום של האירוסין או משהו, היא אמרה איזה משפט כלפיו, כן? עכשיו, זה היה משפט שהוא קלאסי, שהיו אומרים את זה לאח או אחות אחרים, זה לא היה מציק, אבל שם, כיוון שזה כבר היה מתוח, למרות שהוא הסכים ואפשר ונתן, הוא ראה בזה פגיעה, והוא החליט שהוא לא הולך לאירוסין שלה. ההורים שלו מדברים איתי שעתיים לפני האירוסין, תקשיב, הוא לא מוכן לבוא לאירוסין של אחותו, זה לא יקום ולא יהיה גם, אתה יודע, זה גם ייראה בריש גלי הפגיעה הזאת, זה לא פשוט. אז אני שוחחתי אותו בטלפון. אמרתי לו, תשמע, אני יודע כמה קשה לך. תעשה את המאמץ הזה. תמתח חיוך על פניך, תבוא לשם, הקדוש ברוך הוא יראה את הקרבה שאתה עושה, אתה השנה מתחתן. וכך היה. זאת אומרת, אני רק רוצה להוכיח לך שהמצב המתיחות קיים בלי לעשות כלום. מעצם הסטטוס שלך כנשוי לפניה וכצעיר ממנה, זה כבר מתוח. ולכן, גם תגיד משפט שאח רגיל אומר ולא יקרה מזה כלום, אצלך זה פגיעה. כי זה כבר להתחיל יחסים של מינוס, תאמין? זה לא שאתה מתחיל באפס. לכן אני אומר, תהיה מאוד 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 זהיר. תזכור כל הזמן שלמרות שהיא הסכימה לך ואישרה לך להתחתן, עדיין יושב לה משהו, לא משהו ברמה שאתה צריך להיזהר מקפי דחף שלום או דברים כאלה.
ולמה אני... באמת הרב? ולמה לא נחשוש לקפדה אולי?
תראה, בכל אופן היא אישרה לך, דיברתם על זה, בזמנו, כן?
כן.
רק שיש מושג כזה שאדם שאומר את זה לא באמת יודע מה יקרה אחר כך ומה הוא ירגיש, בסדר? היא לא ידעה מה תהיינה השלכות, והיא חשבה גם שתתארס חצי שנה אחריך, ולא כמה שנים, לא. אף אחד לא יודע כלום. אין קפידה למפרע, אם זה לא. פתאום היא גילתה שעכשיו קשה לה, אז לא, למפרע לא הסכמתי לך. אין מושג כזה. אם היא לא הייתה מסכימה לך מראש, והיית אומר לה, אני לא שואל אותך, אני רוצה להתארס, אז לא אומר לי, בוא נחשוש לקפידה. זה לא היה ככה. עכשיו, זה קורה בהרבה דברים. אתה יודע, לפעמים בן אדם אומר למישהו, אני מסכים לך לעשות את זה, ואת זה הוא כבר עשה, רק הוא אומר, אוי, קשה לי, בסדר,
נעים. אבל הרב, גם שהיא הסכימה, אחרי הכל זה לא היה הסכמה ברורה, זה היה כזה בקושי רע, וגם שהיא אחרי כל ראית אח שלה הקטן נשוי לפניה, אז כל פעם היא לקחה את זה מאוד קשה.
נכון.
ואני גם, אני גם רואה אותם, שאני מאוד כואב לי.
בשביל זה אני מסביר לך כמה רגיש היחסים, כדי שתהיה ערני להבין שאתה מציע לה רק דברים שהם אסוס על האביר הלבן, כמו שאומרים. מה שפחות מזה, אתה לא מתעסק, שולח את אחיך, את גיסך, את אחותך, את הורים שלך, שולח חבר מהישיבה להציע, כדי שהיא תקבל את הרושם שאתה באמת סופר דואג לה. לכן אני אומר, אתה צריך להיות בערנות שהיחסים ביניכם הם מאוד מאוד רגישים. כל הזמן. ולכן להיזהר שבעתיים, כי גם דברים שאנשים אחרים היו אומרים לה, וזה בסדר, והיא הייתה מקבלת, לאו דווקא בענייני שידוכים, בכל דבר, משפט אפילו. למה תראית עצובה היום, או מה יש לה? זה דברים שאח אומר לאחות. בא לשבת, לא אומרים שאתה אומרים, למה תראית על הפנים היום? זה משפט שלאח אחר מותר להגיד לך לא. אומר, תהיה כל הזמן, כן, שאני אומר, תהיה ערני כל הזמן שיש מצב מתוח ביניכם, כמובן לא באשמתך, ולא באשמת אף אחד. נתון, מצב נתון, ותהיה סופר רגיש עליה, סופר תכבד אותה, סופר, מה שנקרא, תהיה עם ערנות יתר בתחום הזה, ותעשה באמת חלוקה, שאם יש הצעות טובות, אבל לא מספיק מה שנקרא נוצצות, אתה לא זה שתציע, רק אם יש באמת משהו נוצץ, אתה תיגש בעצמך. ברגע שהמידע הזה יושב לך בראש, ואתה אומר לעצמך, אני צריך להיות מודע וזהיר לכך, שאחותי בנחיתות כלפיי, זה כבר יעשה לך את כל העבודה.
עכשיו הרב, לפעמים שבאמת יש איזו הצעה טובה ויוצאת, אחרי כל, לפעמים שואלת אותי מה אני אומר, אז אני שומע את הפרטים, מדי פעם היא אומרת לי ככה, אז אני אומר לה, כן, כדאי להמשיך הלאה, אפילו שהיא אומרת לי שיש פה ושם איזה מקרים, אז שהיא אומרת זה להמשיך, זה גם יוצר בינינו איזה משהו.
מצוין, לכן אתה אומר לה, לכן אתה אומר, תקשיבי, אני קשה לי לחשוב בראש של בת, בואי תשאלי איזה חברה טובה או אמא, פוך, אתה תנסה לנתק ממך את השאלות, כי מה שלא תגיד לא יהיה טוב. בגלל שהמצב מתוח, גם תענה תשובה שהיא באמת לטובתה, היא לתועלת, לכל שידוך אחר, גם היא הייתה אולי ממליצה להמשיך במצב הזה. ומכיוון שיושב משהו ביניכם, אז מיד היא תגיד, הוא אומר לי להמשיך, כי הוא מפרגן לי משהו חצי טוב, אז הוא רוצה שאני אגמור... כל דבר יהיה לפרשנות, כי שוב, זה לא השכל עובד, זה הרגש. לכן אמרתי, אתה תסגור כל הזמן כמה היחסים שלכם רגישים, ותשתדל אפילו גם כשהיא באה להתייעץ לך, תגיד, אני כל כך רוצה לעזור, אבל זה, אולי כיתת שלי יתיר, אני פחות מבין, נסה לחמוק מזה באלגנטיות.
זאת אומרת, אני אתחיל עם ההצעה, ומההצעה ועלה אני כבר לא...
בדיוק, בדיוק. אתה תעשה לה רק טוב על הלב, וסופר טוב, ולא פחות מזה.
זאת אומרת, יש את זה, אני מציע את זה משהו בפגישה, אפילו לא לשאול אותה איך היה פגישה.
כן, אם היא תרצה להתשתף, רק כדי, איך אומרים, רק במצב של שיתוף, אם יש לה שאלות, אתה מפנה אותה.
כי לפעמים היא מרגישה שכאילו, אבא ואמא כבר מיצינו את כל ההתייעצות איתם, היא פונה אליי.
אז באלגנט, תגיד לה, את יודעת, אני לא תמיד מבין בכל דבר, לא יודע אם זה בדיוק התחום שלי, כדאי שתייעצי מישהי אחרת, אני... בצורה מכובדת תחמוק, לא שהיא תראה שאתה פגוע, חס ושלום.
כי גם באחותי הגדולה, שגדולה ממנה, גם הרבה מציע לה, וגם יש ביניהם הרבה מתח. גם הרבה ביניהם, שהיא בעצם
קטנה. זה לא עניין שלך. זה עד הרמה, שתמשיך את היציצה ושיהיה ביניהם מתחים מסיבה פשוטה. ביניהם אין באמת מתח או איזה סוג של קפידה או לחצי. מה אכפת לך? סתם מתח של החיות. בסדר שיתמודדו עם זה. אתה תשתדל לצאת מכל מעגל שקשור לזה.
תודה רבה.
בשורות טובות ובהצלחה.
תודה.
לילה טוב.
חוסך שבטו מבלי לחסוך את האבטו, מושיט את שרביטו לכל הפושט ידו, אי לא מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו.
תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. ואין ראשית לראשיתו, גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחו, לפני משורת הדין מנהיג את עולמו, ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו, תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה, עתיד אולת אפר תחת אפר, שמן צסון תחת אבל, מתה תהילה תחת רוח כהה.
רב איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה. דווקא עכשיו מתחברים לפרויקט התפילין הגדול. מחר בשמונה בערב, תוכנית מיוחדת ומרגשת בהשתתפות גדולי הרבנים והמרצים בעולם. הגאון הרב זמיר כהן, הרב יצחק פנגר, הרב סניר גואטה, הרב יגאל כהן והגאון הרב שלום ארוש, בשיח מיוחד על מעלת זיכוי הרבים בדורנו ובפרט במצוות התפילין והנגשתה בכל מקום ולכל אדם מישראל. בהגשת הרב רפאל אוחיון וניר גרמה, סמנכ"ל ארגון הידברות. על מצוות תפילין, מחר בשמונה בערב, כאן בכל חי. בית פרטי בונים בפגישה אחת. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת. מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאב ראש והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
הקיץ הגיע והג'וקים חזרו? הכירו את K3 תחנת פיתיון. פתרון חדשני לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם. השימוש בתחנה פשוט וקל. מניחים את תחנת הפיתיון בבית או בחצר, התחנה מושכת אליה את התיקנים וקוטלת אותם בקלות וביעילות. מה הבעיה? קחו סאנו. לפני שימוש בחומרי הדברה, חשוב לעיין בתווית. המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשירי הדברה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאותך ואת איכות הסביבה.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
יש שבת ויש שבת עם נועם. כשיש מים חמים להכין בקבוק לתינוק, כל השבת נראית אחרת. עם בר המים נועם אחד מבית אפיקים, תהנו ממים חמים וקרים לאורך כל השבת. ועכשיו, במבצע מיוחד לקיץ, קונים מיני בר נועם אחד ומקבלים שייק פירות יוקרתי מבית ניופן מתנה. התקשרו עוד היום, כוכבית 2026. נועם, השבת זורמת ברגע. כפוף התקנון.
המוהרוש, הצדיק מיבנאל, בחנוני נא בזאת, אם לא אביא אתכם לכל מה שתבקשו. תתבעו זאת ממני. לפרטים ניצני הקודש, כוכבית 56-10, כוכבית 56-10.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מאות ילדים בישראל הולכים לבית הספר ללא כריך או מזון בסיסי. לא נותנים למעגל הזה להימשך. מכניסים עכשיו ילדים רעבים לבתי התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם הם לא יישארו רעבים. חייגו כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
אחר הפרסומות ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום, ערב טוב, לילה טוב.
לילה טוב.
קודם כל, תודה רבה לרב על הכל.
בבקשה.
קודם כל, אני קצת לחוצה, אני אף פעם לא עליתי לשידור.
בסדר.
אנחנו יש לנו, ברוך השם, בלי עין הרע, 6 ילדים. ולאחרונה נכנסו לנו לבית עוד 2 ילדים. 2 ילדי אומנה.
כל הכבוד.
כן. עכשיו, זה לא משהו שחיפשנו, זה פשוט איכשהו נכנסנו לחיים. בעלי היה חונך של הילד, וגילינו איכשהו שהם צריכים, בעצם פנו אלינו בסוג של, כאילו לא כל כך הייתה לנו ברירה, אז אמרו לנו שההורים מסכימים לחתום על אומנה, רק אם זה אצלנו. עכשיו, כמובן שהתייעצנו עם הרב, שלנו והכל, והבנו שזה הדבר הנכון לעשות.
השייך ישראל.
תודה, ברוך השם. עכשיו זה כבר 4 חודשים שהם אצלנו יותר, ואני מרגישה, אני חשבתי שזה יהיה יותר ויותר קל, אבל אני מרגישה שזה נהיה יותר ויותר קשה. ואנחנו מאוד משקיעים בילדים שלנו, כאילו הילדים שלנו זה כל החיים. ומצד אחד אני כן מרגישה שאנחנו יכולים לתת להם המון לילדים האלה, ואנחנו נותנים להם הרבה. אבל מצד שני אני מרגישה שזה יכול לפגוע בילדים שלי קצת. אני לא באמת חושבת שזה יפגע בהם, אבל תכלס ביום-יום אני כן רואה פה ושם דברים שזה בעצם כן על חשבון הילדים שלי. למרות שאני מאמינה שאני מטפלת בילדים של הקדוש ברוך, אז הילדים שלי לא באמת ייפגעו מזה, אבל זה קשה כל הזמן לראות את זה, כי ביום-יום אני כן חובה.
אמרת את המשפט הכי מדויק שיכול להיות. מי שמטפל בילדים של בורא עולם, בורא עולם מטפל בילדים שלו. משפט ששמעתי פעם מהרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, ורואים את הדברים האלה בחוש אצל אנשים שעוזרים לאחרים ומגדלים אחרים בצורה שלא תאמן. אני רק אומר, למרות שאת יודעת את המשפט הזה ואמרת אותו בעצמך, בכל זאת את חשה לפעמים איזושהי הרגשה שזה על חשבון או פחות. אני חושב שאם את תשכנעי את עצמך עם המשפט שאותו אמרת ותאמיני בזה, את גם לא תראי שיש איזושהי בעיה. כי הרבה פעמים אנחנו רואים דברים לפי התחושות שלנו. העין, גלגל העין שלנו, זה פלאי פלאות של הבורא, אבל זה סוג של מצלמה. מי שמפרשן את הצילומים זה המוח שלנו. ואנחנו מכירים סיפורים רבים על אנשים שראו את אותו דבר וכל אחד ראה משהו אחר. לא כי היה שם משהו אחר, כי עולם המושגים של המוח מפרש את התמונה שאנחנו רואים. עכשיו, ככל שאנחנו יותר ויותר נאמין במושג הזה שמי שמגדל ילדים של בורא עולם, בורא עולם מגדל לו את הילדים, ותחי את זה ותגיד את זה בבוקר שאת קמה, בלילה שאת הולכת לישון, ואני באמת אומר את זה בהערכה והרצה מאוד מאוד גדולה, זה לא מובן מאליו בכלל. זה לא מובן מאליו בכלל. זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה וגדולה לגדל ילדים שהם לא שלכם. בטח לא בנסיבות, בגלל שלא הייתה ברירה, כי לא היה לכם ילדים, ומאוד רציתם, לברוך השם יש, ויש 6 ילדים. גם טכנית זה יותר קשה, גם נפשית, גם פיזית, גם רגשית. יש בזה המון מורכבויות. ובכל זאת אני חושב שככל שאת יותר ויותר תשימי לנגד עלייך את המשפט הזה, את תראי באמת פחות במציאות גם שזה על חשבון. למעט אם את עומדת מול מציאות שהיא שוקת שבועה, ואת אומרת, לא, זה בא לחשבונה, והילדים שהתחילו להשתגע, ונהיו ילדים רעים ועצבנים, והכל מתפרק לבין הידיים. זה לא ככה תמונה, אני מבין.
לא, לא. זה לא ככה, אבל מה שכן, יש פה הרבה תאורים שנכנסים לנו לחיים, כאילו גם ההורים גרושים, וזה סיפור מורכב בפני עצמו.
ברור.
והם גם גרים בשכונה, אז גם, נכון, יש פה את העובד סוציאלי ש... עוזר, אבל הם מרגישים שבעצם גם האבא מרגיש שאנחנו חברים הכי טובים שלו, האמא מרגישה שאנחנו חברים הכי טובים שלה, וכל אחד מושך את זה לכיוון שלו, ואנחנו באמצע, וזה גם מושך, גם זה בעצם טכנית, אנחנו הרבה בטלפונים איתם, שזה גם בעצם הילדים שהם מרגישים את זה, וזה קשה להם. מה שבאמת קשה לי פה, הילדים שלי, מה שאני משדרת, זה מה שהם מרגישים. יום שקל לי, כאילו יום שאני משדרת שהכל בסדר ונחמד וכיף, אני רואה שפשוט חלק עם הילדים שלי. זה מה שמלחיץ אותי, שבעצם האחריות היא עליי. זה פשוט איך שאני משדרת, ככה הם מרגישים. כאילו כשלי קשה, וכשלי, כשההורים מתישים אותי, אז אני מותשת, אז הילדים שלי מרגישים את זה, ואוטומטית הם גם מראים לי את זה. זה בעצם סוג של גלגל כזה.
ברור. ברור. תראי, אין ספק...
גם עוד משהו, רק עוד משהו, שגם בעצם, גם כשזה ככה, כאילו גם כשההורים מתישים אותי, אז גם אמרתי את זה להורים, אמרתי להם, ככל שאתם יותר קשה לי איתכם, אז זה לא טבעי. כאילו, האהבה לילדים האלה זה לא אהבה טבעית. כשתהיו נחמדים, וכשתראו לי שאתם נכונים לעבודה שאני עושה ואתם סומכים עליי, אני יותר אוהב את הילדים שלכם. וזה באופן אוטומטית ככה, אני באמת מרגישה. עכשיו, אני לא יודעת מה, ותכלס, באומנה, הם כן רואים את ההורים, וכל הזמן יש פה את המגע מול ההורים, שזה גם, אני אומרת, אני שואלת את עצמי, אם זה נכון בעצם להמשיך, כי אם האהבה הזאת באמת תקרה, כן יש אהבה, אני כן אוהבת אותם, כי אני משקיעה בהם, אני נותנת באמת את כל
נשמעות. זה ילך ויתגבר יותר ויותר.
זהו, השאלה אם באמת זה ילך ויתגבר, והשאלה אם באמת יש שם משהו אמיתי. כי כל הזמן יש את המקום הזה ש...
קצת הקליטה שלך לא טובה. אני לא שומע אותך, אולי תשפרי את ה...
אני אומרת, סליחה. אני אומרת, גם יש את הבסיס שחסר להם, שזה נימוסים ודברים
קליטים. ברור, ברור, זה שמי. אין ספק שזה אחד הדברים הכי מורכבים שיש. אני לא אומר סתם. זה מורכב מאוד. ואין ספק שככל שתתני להם יותר, ותשקיעי בהם יותר... תאהבי אותם יותר, גם על זה אין ספק. הנקודה היא שיש פה משהו שכמו שאת אומרת, שהוא מתחיל עם נקודת מינוס. הם באו אלייך ככה מה שנקרא במצב הנתון ולא גדלו אצלך. אני מסכים. זה פער שיקח, זאת אומרת זה אף פעם לא ידביק את הפער של הילדים שלך, כי בסופו של דבר הם לא נולדו אצלך ולא התחנכו אצלך מגיל אפס, ומאמין שגם הם עברו משקעים לא קטנים עם כל הסיפור של ההורים שלהם, שעד היום זה נמשך דרככם, ככה זה סוחב לכאן וזה סוחב לשם, ולכן זאת שליחות לא פשוטה בכלל. מה שכן, צריך בצורה עדינה ומכובדת לומר לעובד סוציאלי, לספר לו את העובדה שבה אתם נמצאים במתיחות בגין ההורים, ושאם הוא יוכל בצורה עדינה, כמובן לא בשמכם, לציין בפניהם כמה חשוב לתת לכם את החופשיות ואת הספייס בנושא החינוך והעיצוב, כי זה בסוף לטובתם. מה, את החלק הזה לדעתי, אם הוא קצת ירד מכם, זה קצת יותר יקל, כי בסוף ההתערבות שלהם זה משהו שמאוד מאוד מפריע, ואני גם מבין למה. בכל זאת, את יודעת, את תורחת, עובדת, מבשלת, מספרת להם סיפורים, מגדלת אותם, חיה איתם סביב שולחן שבת, שיעורים, חיה בבית הספר, בחידר וכו' וכו'. ופתאום יש התערבויות מהצדדים, אז זה כאילו מערער את היסודות וגם לא נותן חופשיות. אז קודם כל להעביר מסר ברור לעובד סוציאלי שבצורה מאוד מאוד רגישה ועדינה, בכל פגישה שלו עם ההורים יציין את זה שמחובתם לא... לטובתם כמובן, מחובתם ולטובתם. לא להשתמש בכם כשליחים להפקה של כל מיני רעיונות שלהם, אלא לתת לכם את, את מלוא העוצמה והגיבוי כדי שאתם תעשו את זה הכי טוב שאתם יכולים. ושוב, לראות כל הזמן מול העיניים את המשפט הזה ש... בסוף אנחנו מגדלים ילדים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא מיוחדת לילדים שלנו, ורואים את זה בחוש, אני חושב שזה יקל עלייך.
וגם הייתי רוצה חיזוק פה, שבעצם הדבר הזה מאוד מאוד מאוד, סביב החיים שלנו נהיה בעצם קושי כזה, שכל היום אנחנו סביב הדבר הזה.
ברור.
אבל בעלי כל הזמן מזכיר לי, הוא אומר לי, תראי, ברוך השם, כאילו תמיד יש קשיים. אבל עכשיו זה הקושי. אז אני רוצה באמת חיזוק שבאמת... כאילו, להרגיש שזה
לך,
באמת...
אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור. אני לא יודע כמה הוא מדויק. זאת אומרת, הסיפור עצמו נכון, הפרטים אולי לא מדויקים. אבל כולנו מכירים את אחד היהודים שהם עמודי החסד בדורנו, הרב חנניה צ'ולק, עזר מציון. ואני לא יודע אם זה הסטייפלר אמר לו, או הרב שח, אם זה נאמר בסגנון הזה או בסגנון אחר. אבל מה שברור, המסר שאני מעביר לך נאמר לו, לפני שהוא הקים את עזר מציון, הוא אמר לו, תראה, נגזר על האדם להתעסק בבעיות. אין פה חיים חלקים. יש לו שתי אופציות. או להתעסק בבעיות של אחרים, או בבעיות שלו. זאת אומרת, נגזר על כל אחד סוג של צער גידול בונים, ועל כל אחד קושי בחינוך, וזה לא דבר קל. וזה שאתם מקיימים את זה, כמו שחזל אומרים, שכשאדם מקבל על עצמו איזושהי מנת איסורים, או אתגר, או פרויקט, זה לא בנוסף למה שנגזר עליו, זה במקום מה שנגזר עליו. ואין ספק שככל שאת יותר ויותר מאתגרת את עצמך בילדים הללו, זה ברור פשוט שזה במקום הילדים שלך, והם יגדלו חלק ויעשו לך הרבה נחת. כולם בעזרת השם גם אלה. אבל כאילו הקושי שיש בגדול הילדים, זה יעבור משם.
וואו, וואו. טוב, ממש 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 התחזקתי עכשיו, ממש.
התחזקת אותנו, ולראות בעם ישראל אנשים כאלה טובים שלו. זה לא פשוט, תדעי לך, אני שומע שיחות כאלה, זה מרגש אותי. כשברוך הוא ייתן לך כוחות להמשיך הלאה, ותראי נחת מכל יוסף על הצייך.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה, רבה.
בשורות טובות ולילה טוב, בהצלחה.
לילה טוב, תודה רבה, כל טוב.
מרגיש את החסר שממלא אותי, להבין את הצימן שבחיי. קולי זועק כמו נבל מרחוק, כצליל שמהדהד לי באוזניי. לאהבה עוד אין לי ילד, נחס בתמימות ולא מרפא. עוד אין לי ילד, דוחק את הכאב שמרפא. אך אשאר עם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. נשמות שמברכות אותנו בעולם, מציאות שקשה עוד להבין. קולי זועק כמו נבל היגיון, היגיון שמבקש לרחמים ואהבה. עוד אין לי ילד, נחס בתמימות ולא מרפא. עוד אין לי ילד, דוחק את הכאב שמרפא. אך אשאר עם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. בתמימות ולא מרפא. עוד אין לי ילד, דוחק את הכאב שמרפא. אך אשאר עם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. עוד אין לי ילד.
שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום הרב.
כן, בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול שאלה בהשקפה, באמונה. אני בחרדית, למדתי בסמינר טוב והכל. העניין הוא שאני מרגישה שאני שומרת מצוות מיראה, מפחד. אני מאוד מאמינה בגן עדן, גיהנום. העניין הוא שבגלל שאני מקיימת מצוות מפחד, כאילו יש מצוות שאני מקיימת בשמחה, כמו סוכות וזה, או דברים שזה אינטרסים, כמו שהילדים שלי מתחנכים בחינוך טוב, כדי ש... כאילו בדרך התורה, בשביל שיהיו מחונכים והכל, אבל כשזה מהירה, אז מתישהו זה מתפרץ לי, ואני אומרת די, נמאס לי וזהו, אסור, מותר, לא אכפת לי. ובעיקר קשה לי מאוד עם מצוות של נשים. אני מרגישה כאילו היהדות לא, התורה לא נותנת סוג של מרחב מחיה לאישה, זאת אומרת הכל אסור. מישהי אמרה לי, תאזיני לקו צניעות וזה, ממש אמרתי כאילו, אני צריכה לזרוק את כל הבגנים, הכל אסור, הכל אסור. כסף של האישה, היא הולכת לעבודה, הבוס כועס וננזפת, ובסוף היא באה הביתה, הכסף הוא לא שלה, זה של בעלה. נדר, אז הנדר שלה זה חל רק אם יש לה את אבא שלה או בעלה. אישה רוצה נגיד הפסקה ממצב מסוים, צריכה לשאול את הרב, כאילו אין לה ממשות, וזה נורא נורא מפריע לי ומכעיס אותי, כאילו הכל אסור, וגם אין לך את הדעה שלך, את המקום שלך, את באת לפה להיות סוג של איזה כלי או איזה חפץ, ואני מרגישה שמאוד קשה לי ככה לעבוד את השם מאהבה, אני כאילו רק מפחד, ממש. אני יודעת שזה בעיה אצלי בהשקפה, אבל עוד לא קיבלתי ככה תשובה שהיא מניחה את דעתי, ואני מרגישה שבאמת זה זכות, ובזכות נשים צדקניות והכל, אני לא מרגישה את זה.
ראשית כל, חשוב שנעשה כותרת, ואז ננסה לרדת לפרטים. העבודה שעובדים את הקדוש ברוך הוא, אסור שהיא תהיה מאימה או מפחד. אסור ברמה כזאת שזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. חובת הלבבות כותב שכל תרי"ג המצוות נועדו רק בשביל להגיד לאבא תודה על כל הטוב שהוא נותן לנו, הכרת הטוב. זאת אומרת, העשייה באה מתוך הערכה ולא מתוך פחד. אני בכוונה מתחיל עם הכותרת ולא עם הנקודות היותר פרטניות, כי כשאנחנו נבין את הכותרת אז הכל ישתנה. זאת אומרת, אם אני עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך הכרת הטוב, קיבלתי בריאות, תודה, קיבלתי משפחה, תודה, אני קם בבוקר, רואה על העיניים שאנשים אחרים לו, תודה רבה, אני שומע, אני מדבר, אני יכול ליהנות מהעולם, תודה רבה. התודה רבה לבורא עולם זה קיום תרי"ג המצוות. ולמה הכותרת הזו חשובה? כי כשיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך הבנה של תודה והערכה, אז כבר 50% מהשאלות נעלמות, משום שאם אני עושה דברים כי נו 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 ואוי ואבוי אם לא, אז למה ככה ולמה אחרת? אבל אם אני עושה את זה בתור תודה, וזה מה שמכבד אותו, אז אני אעשה את זה כי מגיע לו הכל. המגיד מדובנה גם נותן לזה משל מאוד מאוד יפה. הוא מספר שאיזה יהודי אחד הגיע מחוץ לארץ, וכשהוא הגיע לארץ הוא פתאום נזכר שהוא שכח איזו חבילה בחול. הוא ניסה לאתר ככה בן אדם שמגיע בדיוק מאותה עיירה כדי שיוכל להביא לו את זה. והוא מצא מישהו, שלח לו מברק, הוא דיבר אותו בטלפון, אמר, תשמע, אם לא אכפת לך כשאתה מגיע לארץ, אז תביא לי את החבילה ששכחתי בבית משפחת זה וזה. אמר לו, בשמחה. כך הם קבעו שביום חמישי בעוד שבוע, הוא אפילו יביא לו את זה לבית שלו, למשרד שלו. טוב, יושב היהודי הזה במשרדו כאן בארץ, והוא שומע יהודי שעולה מלמטה, מתנשף כולו. ופתאום הוא נכנס אליו למשרד, כולו מזיע. ובעודו מזיע, הוא אומר לאותו יהודי שיושב במשרד ומצפה לחבילה שלו, הבאתי לך את החבילה. ככה וכולו מתנשף, אם אפשר כוס מים, כי זה היה לי כבד. אז הוא מגיש לו כוס מים, ואומר לו בנעימות, אני לא נעים לי להגיד לך, אבל זה לא החבילה שלי. אומר לו, מה זאת אומרת? אתה בא להגיד לי שסחבתי כל הדרך את החבילה מפולין עד לפה וזה לא שלך? תבדוק לפני שאתה אומר. הוא אומר, אני לא צריך לבדוק. החבילה שאני שכחתי לא אמורים לא להזיע בגללה ולא להתאמץ. שכחתי מעטפה. אם אתה חוזר לפה עם ארגז גדול וכולך מזיע וכבד לך, אני מצטער להגיד לך, סחבת החבילה של מישהו אחר. אומר המגיד מדובנה על הפסוק, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל את הפירוש הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה קשה לך, אם זה מפחיד אותך, אם זה מלחיץ אותך, אם זה מטריד אותך, זה לא החבילה שלי, זה לא מה שאני רוצה. אז קודם כל, להבין בכותרת שבורא עולם לא רוצה עבודה כזאת, זה לא עבודת השם. זאת אומרת, חבל שתתאמצי מתוך פחד, משום שזה לא מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה חיוך, רוצה הבנה שזו הכרת הטוב, זה אבא שאני מעניק לו את כל הכיף שבעולם, ואני מודה לו ומחזיר לו אהבה שבעתיים. וזה אני חושב בסיס לכל דבר ועניין. אני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים אני נשאל בכל מיני שאלות, כמו תגיד, חייבים להתפלל את זה ואת זה עד הסוף, או חייבים לברך ברכת המזון עד הסוף, כי הגאון מבין לברך בלי הרחמן, כל מיני שאלות מהסוג הזה. והתשובה שלי תמיד היא, לא חייבים כלום. אתה לא חייב בכלל לברך. אתה לא חייב בכלל להתפלל. זו זכות לברך ולהתפלל. וזו הגישה צריכה להיות. אני לא יכול להגיד את זה לכל ילד, כי לא כל ילד מבין, וילדים צריכים להתבגר וללמוד. אבל אדם בוגר יכול להבין את השינוי המהותי והמשמעותי בין חובה לזכות. לא חייבים שום דבר. זו זכות להיות בקשר עם אבא בשמיים. זו זכות לעשות רצון השם. לעשות קודם כל את השינוי בתפיסה הזה, אני אומר לך, זה יקל עלייך בעשרת מונים. לא לגשת לשום דבר מפחד, לא לעשות שום דבר כי אני אקבל עונש, לא לשמוע קווי צניעות, סליחה שאני חולק על זאת שאמר לך לשמוע קווי צניעות.
כן.
לא לשמוע כלום עכשיו. קודם כל להפס את המחשבה ולהגיד, אבא, אני רוצה לעשות רשימה של כל הדברים הטובים שיש לי בעולם בזכותך. דרך אגב, זו מדרגה של עבודת השם הגבוהה ביותר שיש. זו גם נקרא תשובה מאהבה. אנחנו בדיוק ככה מתקרבים לתמוז ואב ואלול, אווירת הימים הנוראים כבר בפתח, אנחנו ברבעון של הימים הנוראים. זו תשובה מאהבה. אדם חוזר בתשובה לא מפחד הדין, ולא ממורא גיהנום, ולא מעונשים שאולי יקבל, אלא מתוך הכרה שהוא מקבל כל כך הרבה טוב מאבא בשמיים, והוא לא יכול להשיב לו רעה תחת טובה. ולכן דבר ראשון שתעשי, בסוף השיחה שלנו, אם את לא עייפה, אז תעשי את זה מחר, אם את עייפה, תקחי דף ועט, ותמלי רשימה גדולה שמתמשכת ומתמשכת, שבה את כותבת את כל הדברים הטובים שאבא בשמיים נתן לך, ואת כל המעלות שיש לך, ואת הכישורים, ואת החן, ואת היופי, ואת החסד המשפחה, ואת הבריאות. רשימה ארוכה, 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 שאת הרשימה הזאת שימי מול העיניים שלך, ובעבור הרשימה הזו את אומרת תודה לאבא בשמיים. ולכן את מתפללת. ואת אומרת שהכל כי את מודה לו. את מברכת אשר יצר כי את מודה לו, כי אנשים רבים עומדים ולא מצליחים לעשות בשירותים. לבוא לתפיסה של כל עבודת השם, ממקום של תודה, ממקום של הערכה, ולא ממקום של אימה ופחד. אבא רוצה את הילדים שלו בקרבתו, לא מפחד. הוא רוצה שיצלצלו, ישאלו אותו, מה נשמע אבא? לא כי אוי ואבוי אם אני לא אתקשר. לא כי אם לא התקשרתי היום, מחר אני אקבל שפחתר, למה אתה לא בקשר? זה לא קשר אמיתי. ילד שמתקשר לאבא שלו כי הוא מפחד שאבא שלו יצעק עליו, זה לא קשר אמיתי. ילד שחשוב לו לשאול בשלום אביו, שעושה לו טוב שלאבא שלו טוב, שמרגיש שהוא חב לו את חייו, אז כל התנהלות החיים שלו נראית אחרת, אז הוא מתקשר מרצון ובא לבקר מרצון, ומכין לו כוס קפה עם עוגה טובה, אפילו שהוא לא ביקש. זו עבודת השם. לבוא לבורא עולם מתוך הערכה, הערצה והכרת הטוב. זה השינוי הראשון שאת צריכה לעשות קודם כל. ואז קודם כל יפלו לך הרבה 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 שאלות, ואולם ככה, זה לא רלוונטי, אני לא, שום דבר לא עושים אותו מפחד. עכשיו תראי, כל הנושא הזה של מעמד האישה הוא באמת נושא ארוך, אבל גם לא אני אתן לך כותרת. צריך לזכור בסוף אנחנו נמצאים בעולם חולף ועולם זמני. ואנחנו יודעים שלא התכלית היא פה, וזה פרוסדור בפני טרקלין וכולי וכולי, לא נעריך במאמרי חזל שידועים לך ממילא. וכמו שלכל אחד ואחד עלי אדמות יש תפקיד שונה, קשיים אחרים, אתגרים אחרים, אותו דבר, יש אנשים למשל שנולדו עם מידות טובות. הם נולדו עם מידות טובות. הם לא עבדו על זה. הם נולדו רגועים, הם נולדו רחמנים, הם נולדו לא קמצנים, הם נולדו לא כעסנים. אין להם בעולם הזה עבודה על המידות. יש להם עבודה על משהו אחר. מצד שני יכול להיוולד לעולם אדם כעוס, שהגנים שלו הם גנים שהם קצרי חוט וחבל, והוא מתמודד עם כעס. כל דבר מקפיץ אותו. התפקיד שלו, תפקיד כזה. יש אדם שמתמודד עם השירות, יש אדם שמתמודד עם עניות. כי הולך האדם אל בית עולמו, כך אומרים לנו חזל, אף אחד לא נמצא בעולם של חברו. כל אחד הוא עולם בפני עצמו. חזל מספרים סיפור על שמעון בן חלפתא, שהיה עני מרוד וביקש ניסים, אני לא אעריך בסיפור, אבל הוא הביא על ידי נס כסף הביתה, ואשתו לא הסכימה לקחת את זה, והיא אמרה שהיא מעדיפה שיהיה להם עולם הבא מלא. ואז הם הלכו לרבי, ורבי אמר לו, תגיד לאשתך בשמי, שאם יחסר לכם בעולם הבא, אני אמלנו משלי. הבטחה הכי טובה שיש בעולם, רבי הקדוש לוקח אחריות. אומרת לאשתו של רב שמעון בן חלפתא, הוליכיני אצל רבך שלימדך תורה. אני לא מקבל את התשובה הזאת. היא הלכה לרבי. והיא אמרה לרבי הקדוש, איך אתה בכלל מבטיח לנו דבר כזה? אתה בכלל לא תראה אותנו, אנחנו נמצאים בעולם אחר, כי אתה עשיר, ואנחנו עניים, אנחנו בניסיון אחר לגמרי. השולחן שלך לא יכול לספק לנו בכלל סחורה בעולם הבא. הוא הסכים איתה, הוא אמר לו, תחזיר חזרה את הכסף. זאת אומרת, כל אחד נמצא בעולם עם רמה אחרת, מדרגה אחרת, ניסיון אחר. כלפי מה הדברים אמורים? בורא עולם, כשהוא הוריד לעולם את הזן הנשי, הם מראש נמצאים במחצית הדרך כלפי מעלה. זאת אומרת, אם אדם רגיל צריך לעבור 100 מדרגות כדי להגיע לפסגה, כי הוא נולד בקומת הקרקע, נשים נולדו בקומה 50. מראש נשמתם, מדרגתם, מיקומם, גם הפאזה הרוחנית, הוא גבוה פי כמה וכמה מגברים, ולכן לא ניתנו להם הרבה מצוות שניתנו לנו, ולכן הם פטורות מלימוד תורה, מצוות שזמן גרמה, לא כי נשים לא מסוגלות לעמוד בעומס הזה, נשים יש להם על הכתפיים לפעמים קצת יותר מגברים, כי הן לא צריכות לזה. עכשיו, מכיוון שאנחנו מבינים שהעולם הזה הוא עולם חולף, שלכל אחד יש נקודת מוצא ונקודת סיום, אז כל הנשים בעולם נולדו באופן אוטומטי במקום הרבה יותר גבוה. ולכן הרבה מהדברים לא רלוונטיים עבורם. ולכן סוג השימור של הנפש הגבוהה הזו היא סוג שימור אחר. עם קריטריונים אחרים. אבל שוב, זה צריך לבוא עם הפתיח שאמרתי בהתחלה, לא מתוך נקודת פחד, אימה או סנקציות למיניהם, אלא הפוך. מתוך הבנה של רוממות וקרבת אלוקים. ולהבין שהדבר הטוב ביותר בעולם זה להיות קרוב לאבא בשמיים ולעשות רצונו להתברך מתוך הכרת הטוב, כיף, כבוד ואהבה, ולהבין שנולדתי כבר קרוב אליו ממילא, והצעדים שלי אמורים להיות פחותים יותר מצעדים של מי שרחוק מאוד, וזו בכלל הרגשה במקומות הכי גבוהים. כל מה שאומרים, זאת נשים תתקניות, זה אחרי שנשים נמצאות במקום הגבוה הזה. שאברהם אבינו היה פחות נביא משרה, שזה מילים שצריך להבין אותם, כי ששרה הייתה פי כמה וכמה ממנו. ואחד הפירושים שאומרים שכשאברהם הצטווה להקוד את יצחק, הוא לא גילה לשרה, אז הפירוש הרגיל שכולנו מכירים, כי הוא לא סיפר לה, כי אם הוא היה מספר לה, לא הייתה נותנת לו לעשות את זה. כך מקובל, נכון? אבל ההפך הוא הנכון. לו אברהם היה אומר לשרה שזה רצון השם, שרה כל כך הייתה מגבה אותו, שכבר לא היה לו ניסיון. ולכן הוא לא סיפר לה. זאת אומרת, הדברים הם הפוך על הפוך, מדובר על אדם במדרגה כל כך גבוהה, אבל תביני, ככל שאתה יותר גבוה, המגבלות שלך יותר גבוהות. סליחה שאני משווה את זה למושגים גשמיים, אבל ככל שאדם יש לו תפקיד יותר בכיר, אז הוא פחות ופחות יכול לעשות דברים עממיים. המלך לא יכול לרוץ ברחובות, ושר בכיר לא יכול לעשות ספורט בלי 6 או 4 מלווים מסביבו. וראש ממשלה לא יכול להחליט עכשיו שבא לו ללכת לשם ושם, לפני שהשבק לא עשה שם סיור לראות שזה מאובטח. והוא אף פעם לא יכול להיות לבד, ולשירותים כמעט הוא לא יוצא לבד, וזה מעצבן. הוא יכול להגיד, שמה אני צריך את זה? שמה כל הסיפור הזה? זו ממני כל המשרתים וכל המלווים, אני רוצה להיות חופשי. למה זה לא נכון? כי הוא נמצא במדרג...
כן, זה מה שאני בעצם מרגישה.
זה מה שאני אומר. זה בדיוק אותה תחושה. זה מבינה, יושב מלך, יושב נשיא ארצות הברית, מוקף ביחידה להבטחת 90, הוא הולך לשחק גולף, עומדים לידו 8 אנשים, הוא רץ בבוקר, רצים איתו 6 אנשים. הוא יכול לעמוד יום אחד ולהגיד, תקשיבו, מה אתם רוצים מהחיים שלי? תעזבו אותי. אני לא לחיות, אני בן אדם. עכשיו, כל אחד שיראה את זה מהצד, יצחק עליו, למה? אתה נורמלי? אתה איש מספר אחד בעולם. הנשיא נקרא האיש הראשון. אשתו נקראת האישה הראשונה. אתם במדרגה מאוד מאוד גבוהה, וזה מצחיק שאתם מתלוננים על חנק. זה המיקום שלכם, שם אתם נמצאים. ככל שאתה יותר יותר מאובטח, אתה דיסקרטי יותר, הקודים מסביבך הם יותר גבוהים. זה בדיוק הרעיון שמוביל את כל הגובה האנשים. אני לא אומר לך את זה כמחמאה או כפיצוי. זהו ההסבר המחשבתי, המעמיק המדויק של המיצוב הגבוה של אותם נשיאים, או של אותם ראשי ממשלה, או של אותם נשים שבאו לעולם בעולם היהודי. אבל שוב, הכל צריך להיות עם ההקדמה וההבנה שאנחנו לא עושים שום דבר מפחד או מהכרח, או כי חייבים. אני אפילו אומר הרבה פעמים לנשים, גם לגברים, אבל נשים ככה זה יותר מוציא אצלם, אף פעם אל תגידי, אני חייבת לבשל, הילדים מגיעים, אוי, אני חייבת לקפל כביסה. עצם המינוח הזה שאנחנו מתאים ללשון שלנו, אני חייבת, אני צריכה, כבר בתת מודע גורם לנו לעשות את זה מתוך מחויבות. אני רוצה. הילדים שלי עוד מעט באים, אני רוצה שיהיה להם צהריים חם. וואי, עוד מעט עובר זמן תפילה, אני רוצה להגיד לאבא תודה. כשהתפיסת עולם מגיעה ממקום חיובי, ממקום של אהבה, זה א' נעשה יותר בכיף, וגם יש את ההבנה שמדרגת הקשר שלי בגובה רק אמורה להועיל לי ולא להצבן אותי, כי אני נמצאת במקום מאוד מאוד, במיצוב מאוד מאוד גבוה. מקווה שעזרתי.
כן, זה ככה צריך לחדור לאט לאט. רציתי על אותו דרך לשאול גם לגבי תחיית המתים, למשל, סליחה, אמונה בביאת המשיח. אז זה גם, זה משהו שהוא אמור להגיע עם הרבה כאב, עד שיחלו הנשמות מן הגוף, ושיהיה דור חציו חייו, חציו זכאי. ואני אומרת לעצמי, בשביל מה אני צריכה לחכות לדבר הזה? זה לא בטוח שאני אזכה. וזה בא עם המון כאב, שהשם פשוט יעשה את החיים טובים יותר, וזהו, לא צריך משיח וכל ה... דברים המפחידים האלה, וגוג ומגוג, וממש כל הדברים האלה מאוד מלווים אותי, ומפריעים לי ככה באמונה, ואני אומרת לעצמי, וואה, אז אני לא מאמינה באחד מעיקרי אמונה, אז ממש זה...
קודם כל, תעשי הפרדה בין מאמינה למפחדת, או לא רוצה להיות. אני אעשה לך סדר. אני בכלל לא רוצה שתחיי בלחץ, החיים בלחץ הם לא טובים. תחיי משוחררת ותביני שקודם כל בורא עולם רוצה מאיתנו שנהיה אנשים שמחים ומאושרים. זה הבסיס להכל. וכל דבר שקשור לאמונה, השגחה, תפילה או עבודת השם שמלחיץ אותנו ומוביל אותנו למקום לא טוב, לא בבית ספרנו. קודם כל תחזקי את הנקודה הזאת אצלך. עכשיו, את אומרת פה שני דברים. יש גם המוראים קדושי עליון שאמרו בגמרא את המושג יהיה איתי ולא אחמיני. זאת אומרת, אני מאוד רוצה שהמשיח יבוא, אבל אני לא יודע אם אני רוצה להיות בדור הזה שהוא מגיע. זה לא שהם לא האמינו במשיח. הם אמרו בדיוק את מה שאת אומרת. תקופת משיח היא תקופה לא פשוטה, היא תקופה מלאת קשיים, מלאת אתגרים, מלאת סכנות, מלאת מלחמות. לא מתאים לי התקופה הזאת, קשה לי אם זה, לא יודע אם אני אעמוד בזה. זאת אמירה שאין לה שום קשר לאמונה. זאת אומרת, אני מאמין בביאת משיח, אני רוצה שיבוא משיח, אני מחכה לגאולה, מצפה לגאולה. זאת תהיה תקופה לא פשוטה, ואני לא יודע אם אני יכול, אם מידותיי תואמות למיקום הכל כך מורכב הזה. שזאת בדיוק האמירה שנקראת, יהיה איתי ולא אחמיני. אני רוצה שהוא יבוא, אבל לא יודע אם אני מסוגל להיות בדור הזה. אז אל תלקי את עצמך שיש לה חוסר באמונה. עכשיו, זה שאת, ברוך השם, זוכה ללמוד את המושגים האלה, אני הייתי ממליץ לך בתקופה הקרובה לא להתעסק בזה. לא להתעסק במשיח, לא להתעסק בצניות, לא להתעסק בשום דבר שמלחיץ אותך, לא כי, כי אני רוצה שתתעלמי מזה, כי אני רוצה שתבואי לזה הרבה יותר בנויה ממקום של לב מיושב, של לב מעריך ומעריץ את הבורא ולא מחויב, ואז את גם תקלטי את זה אחרת. כל עיסוק סביב תחום שמלחיץ אותך, שימי רגע בצד, את יכולה להגיד שקיבלת ממני הוראה, כי חלק מעבודת השם, לשים את הדברים הללו בצד. וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממך עכשיו. שתעשיתי יוציא את זה כל נושא שקצת מאתגר אותך ברמה שיכול לשגע אותך, והוא לא רלוונטי עכשיו. כרגע את עובדת רק על המושג של הכרת הטוב, של זכות לעבוד את הבורא, של המיקום הגבוה של האישה, של הרצון לעשות טוב לבורא יתברך, כי הכרת הטוב על מה שהוא נותן לך, להרגיש את מה שדוד המלך שואף, ואני קרבת אלוקים לי טוב, לבוא רק מהמקומות החיוביים. אני מאמין שתוך תקופה של מקסימום חודש ימים, גם תתעסקי בדברים רגישים, את תראי אותם באור אחר לגמרי, ותקבלי אותם הרבה יותר בכבוד, אהבה והערכה, ולא מתוך לחץ ואימה.
ואיך אני עושה את זה?
קודם כל, אמרתי לך, תתחילי עם רשימה של כל הדברים הטובים שיש לך, תמלי את הדף ב-50 פריטים, כי שרון, יופי, חן, בריאות, משפחה, לא משנה מה, רואה, שומעת, מדברת, אוכלת, כל דבר טוב, תסתכלי על זה, תגיד, כל זה מתנות של אבא, וואי, כמה אני רוצה להודות לו על זה. אני מתפעלת שחר איתה. כמה אני רוצה להודות לו על זה, אז אני עכשיו אתפעל מנך. זאת אומרת, כל צעד שאת עושה, את לא עושה כי את חייבת, או כי אוי ואבוי אם לא תעשי, אלא כי את רוצה להגיד לו תודה. את אנושית, ואת מעריכה ומעריצה אותו. וכשתתחיל לעבוד מהפן הזה, תראי שהרבה דברים יובהרו לך ויהיו לך נוחים יותר.
בסדר גמור.
בהצלחה גדולה. בהצלחה גדולה. בשורות טובות. לילה טוב. לילה טוב.
כבו הידי, נוחי סומך ליבי, ויוגל כבו הידי, הפסע צומח ליבי ויוגן כבורידי אף בשורי ישקוי ואתה Oy lo khayn so mach libi vayogel ke vomidi lo khayn so mach libi vayogel ke vomidi af besoli yish goyn lo veta
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
בית פרטי בונים בפגישה אחת. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת. מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאב ראש והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
עברתי על התשדיר של הבית ספר החרדי. הרשימה של מקומות התעסוקה בהם עובדים הבוגרים נראית לי ארוכה מדי. תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. בוגרי הבית ספר החרדי מועסקים במשרדי הפרסום החרדים, בחברות וארגונים ומאיישים מגוון תפקידים בתעשיית הפרסום, השיווק ויחסי הציבור. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום, קריאיטי ויחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5234.
לקדש שם שמיים ולזכות לקיים מצווה נדירה, מכון ושבתה הארץ, בעידודם ובברכתם של גדולי ישראל החרדים לחילול שנת השמיטה חלילה, קוראים לך יהודי יקר לקחת חלק של ממש ולקיים בהידור את מצוות שמיטת קרקעות. בתשלום סמלי וחד פעמי תזכה גם לקיים את המצווה הנדירה על ידי רכישת דלת אמות קרקע וגם להציל בעלי קרקעות מחילול מצוות שמיטה. יש מצוות שתלויות בארץ. המצווה הזאת תלויה בך. לחלק שלכם במצוות השמיטה, חייגו כוכבית 4574. כוכבית 4574.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ.
שבנו אליכם לאחר פרסומות, אנחנו ככה במחצית השעה האחרונה של התוכנית. מיד נמשיך לשוחח עם עוד מאזינים שכבר ממתינים על הקווים, ו יש לנו מישהו על הקו כבר. אנחנו
הלו,
טוב, כן, בבקשה.
טוב, אני אתחיל ככה. אני לפני 11 חודש בדיוק מהיום איבדתי חבר מאוד מאוד טוב בתאונת דרכים מחרידה. זה היה טרגדיה בלתי נתפסת. זאת אומרת, טרגדיה שנגיד ככה שחודשים לקח לי להתאושש ממנה, מהאלם הראשוני, ועד היום זה צלקת בלב, מה שנקרא. עכשיו שאני רואה את זה מרמת לאחור, זאת אומרת שרק את אירועי מירון נניח, או כל מיני דברים כאלה, הרבה מאוד דברים, זה, איך אומרים, זה דז'ה וו, כל הדבר הזה של האובדן, של המשפחות השקולות, של כל הדברים האלה, וראיתי משהו מאוד מאוד מוזר ומעניין. הרבה מאוד אנשים שלא חוו כזה דבר, זאת אומרת, לא ראו טרגדיה בעיניים שלהם, לא איבדו, בעיקר צעירים כמוני, הם מסתכלים את זה במבט של מספרים, אחד מת, שתיים מתו, עוד אחד, פחות אחד, והם הרבה פעמים לא מבינים שיש אנשים מאחורי התמונה הזאת. זאת אומרת, שיש פה משפחה, יש פה חברים, יש פה שכנים שעכשיו חודשים לא ישנו בלילה, שהלב שלהם נקרא, התנפץ פרצפים. באמת, משהו שהרבה מאוד אנשים לא, גם אני אישית, זאת אומרת, אני אישית למדתי את זה בישיבה, והרבה בחורים הסתכלו עליי בתור מטומטם, כאילו, בסדר, אז חבר שלך מת, מה קרה? לא קרה כלום. הבעיה היא שקרה המון. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהרבה מאוד אנשים ששומעים אותי עכשיו, וגם שערב יגיד את זה, פשוט כשמישהו חווה איזה אובדן או טרגדיה או משהו כזה, פשוט תהיו לידו, תבינו שהוא עובר עכשיו משהו שזה יותר גרוע מהמוות בעצמו.
אתה צודק מאוד, אתה לא רק צודק, אני אגיד לך משהו. המבט שלך על כל מה שקרה הוא מבט בוגר שהגיע בגלל שהאובדן היה של מישהו מאוד קרוב וחבר. ומטבע הדברים, כך בנויה הנפש של האדם, ואתה, זאת אומרת, דברים אמיתיים, אני רק מחזק אותך, לא יותר מזה, שמטבע האדם שכשהוא לא חש איזושהי קרבה מיוחדת, או לא מספיק בוגר לתוך החיים, שהוא מרגיש את המשמעות של כל אדם הוא עולם וסביבה וחברים ומשפחה, כפי שציינתי, זה לא הגיע עם הזמן. זאת אומרת, נכון שלך זה הגיע בגיל מוקדם יותר, ולכן אולי גם זו התגובה של החברה מסביב הייתה, כי אתה יודע, בסוף לצעירים יש את הדם של הצעירים עם הבסדר, לא, יעשה גם
פחות מבין. איפה שפגשתי זה, זה היה באסון מירון, באסון קרלין, שבמקום לי, אני כשהייתי, זה תפס אותי כשהייתי בסצנתי חתונה, אני יוצא מחתונה ואני שומע שקרה כזה דבר אצלי, כאילו, וואו, עלה לי התמונה של החבר שלי בראש.
ברור.
כאילו, עוד, הדיבור הזה על 20, אבל עוד 20 אנשים זה סיוט. ולקחתי כמה טרמפיסטים ברכב, והם צוחקים, 20 מתו, 20 ימותו, עוד יותר, יותר, פחות. אמרתי להם, מה אתם מתעסקים עם מספרים? תחשבו על כל המשפחה הזאת שעכשיו אבא שלה נפטר, או עכשיו הבן שלהם שהוא חתן, או שהוא בשידוכים, שהוא עכשיו נהרג. אז פתאום נפל לי הסימון, שלפני זה חשבתי שאני המטומטם, שאני המסתול מזה שחבר שנהרג וכולם הנורמליים. אחרי זה הבנתי שסך הכל, בסביבה שלי, אני הנורמלי והם המסתול.
נכון. זה לא עניין של נורמלי ולא נורמלי. זה עניין של ניסיון חיים, בגרות, חיבור, סיטואציה. הסיטואציה הזאת הבשילה אותך מהר יותר, זה הכל. זאת אומרת, היית נשאר אותו דבר כמוהם, לו זה לא היה משהו קרוב אליך.
כן. לא בהכרח, אבל סתם, זה כל העולם המערבי היום. זה גם, אפשר לראות זה גם, כך הרבה דברים, שאחר כך כשחשבתי על זה, אני כתבתי על זה טור באיזה מקום. זאת אומרת, זה גם תפס אותנו בקורונה, וגם תפס אותנו נניח בשומר החומות. יורים פילים, כן? אז יש את כל הצעירים שעולים לגגות ונהנים מכל פיצוץ וצועקים עוד אחד, כן? אבל באותו שנייה שאתה צועק עוד אחד, ואתה נהנה מהפיצוץ או מהזיקוקים של הכיפת ברזל, באותו שנייה עשרות אלפי או מאות אלפי ילדים צורכים בממדים, וכל כך הרבה ילדים הם פגועי חרדה, ופסיכולוגים עושים בכתות כסף על על הדברים האלה של כל פיצוץ אחד כזה שאתה רוקד בגללו.
נכון.
זה כל כך הרבה דברים.
זה הכל תפיסות יותר ויותר בשלות ובוגרות של החיים. נכון, אבל אתה אומר, אתה מגלה את זה כי אתה הבשלת ובגרת. חבל שבנסיבות כאלה, כן, אבל לא משנה, החיים נסיבות שלהם. אבל אתה צודק, אני מודה לך על השיחה הבוגרת והחשובה הזאת.
אבל זה באמת שיהיה קריאה לכולם, תסתכלו מה אנחנו...
תהיו מעמיקים יותר, תסתכלו על כל דבר לעומק.
שמה אנחנו שחווים שחול, תנו לנו רק את הגב.
נכון.
תודה רבה.
תודה לך, לילה טוב ולילה טוב לשיחה נוספת שאיתנו על הקו.
שלום כבוד הרב.
כן, בבקשה.
שלום עליכם. אני מרגיש שקשה לי בדעת פשוט. אני שומע את הקסטות של אהבה ממצחק ומספר על כף על הקלע וגיהנו ולא יודע איך להשתלב עם הדעת במצב כזה. איך אתה מסביר את זה? אני מרגיש שזה בכפייה הדעת פשוט.
תראה, אני רוצה לספר לך משהו וחשוב שנדע אותו. יש כל כך הרבה סוגי אנשים בעולם, ולכל אחד מדבר משהו אחר. זאת אומרת, כמו שבחינוך יש מושג חנוך לנער על פי דרכו, וישנם ילדים שאם תיתן להם בגרות ולהחליט לבד, הם יהיו סופר מצוינים, וילדים אחרים ינצלו את החופשיות הזו ויעשו שטויות. ולהפך, יש ילדים שאם תתפוס אותם קצר, ותיתן להם כללים ברורים, ותקשיח עליהם, ואפילו תסביר להם כמה העונשים שלהם יהיו חמורים, רק בצורה הזו הם מתיישרים, ויש אנשים שדווקא אם אתה תאיים עליהם, ותקשיח עליהם, הם יברחו ויקחו אחורה. זה זן של אנשים מגוונים מאוד 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 שונים. אני רוצה להגיד לך את זה כאדם שמרצה ונותן שיעורים לקהלים רבים ומגוונים, יש מקומות שאתה יכול לדבר בנעימות ובצחוק ובסיפורים ובאהבה ויהנו, אבל לא יעשו עם זה שום דבר. ולהפך, אני אומר את זה מסיבה פשוטה. לא תמיד כל סגנון של דיבור מתאים לכל אחד. יש אנשים, וזה לא דווקא ברוחניות, כך אפילו נושא של בריאות, יכול לבוא לרופא למישהו ולהגיד, תקשיב, אתה תמשיך לאכול ככה, או לעשן ככה, אתה תהיה מאושפז, ואתה יהיה לך התקף לב, והוא יצא חוץ, אומר, יאללה, מה אם אני כוח אליו, תן לי לאכול את ההוגת גבינה שלי, עם המרגרינה, והסיגריות, והאלכוהול, דווקא יבוא אליו מישהו, ויחבק אותו, ויסביר לו, וישב איתו, ויצחק אותו, ויקבל. ויש אנשים הפוכים. למה אני אומר את זה? ישנם אנשים רבים שדווקא מה שמצליח ליישר אותם זה האיומים, זה אולי הפחד, זה אולי התשלום, או נקרא לזה המחיר שהם ישלמו בגין ההתנהגות שלהם, זה מה שמיישר אותם. וישנם אנשים מהזן שלך, כמו שאני שומע ממך, שזה עושה להם הפוך. נעלמת לנו ככה בשיחה. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה מוזיקלית ונסה או להחזיר אותו או לעבור ככה למאזין הבא. אבל אני רק אחתום את הדברים שאני אומר, אי אפשר לסול שום סגנון של מרצה רב או גישה, כי ישנם גישות שמתאימות דווקא לאנשים כאלו ולא לאחרים, ישנם הפוך, ואיך אומרים, חנוך לנער על פי דרכו וכל אדם עם הסגנון שלו, ולזה יש הצלחות ולזה יש הצלחות ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. בבקשה.
אתה תמיד לידי, איתי. שום דבר לא יוכל להפריד בינינו, אני הוא חלק ממך, שלך. נתת בתוכי תמיד מחוברים, גם כשחושבים רחוקים. דבר אחד אנחנו. משהו מסתיר והפנימי רואה מאחורי העננים ששום דבר לא השתנה. דבר אחד אנחנו.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ. בית פרטי בונים בפגישה אחת. חברת יוסיאן דואגת לכם לכל תהליך הבנייה תחת קורת גג אחת, מתוכנית אדריכלית ועד קבלת המפתח. חוסך לכם זמן, כאב ראש והרבה מאוד כסף. יוסיאן, יש בית לחלום שלכם. כוכבית 80-74.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5234.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
הקיץ הגיע והג'וקים חזרו? הכירו את K3 תחנת פיתיון. פתרון חדשני לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם. השימוש בתחנה פשוט וקל. מניחים את תחנת הפיתיון בבית או בחצר, התחנה מושכת אליה את התיקנים וקוטלת אותם בקלות וביעילות. מה הבעיה? קחו סאנו. לפני שימוש בחומרי הדברה, חשוב לעיין בתווית. המשרד להגנת הסביבה קובע כי שימוש בתכשירי הדברה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאותך ואת איכות הסביבה. עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ.
הוא חי תמיד איתי.
ואנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום וברכה, רב, ערב טוב ומבורך.
כן, בבקשה.
ראשית, שוב תודה רבה על תוכנית נפלאה שמנחה אותה אדם מדהים, שפשוט כיף לשמוע אותו, וכל שיחה היא יותר נעימה מהשנייה.
תודה רבה.
פתחת עסיקים חדשים וממש תודה רבה על הכל.
מחמם את הלב, יישר כוח.
מחמם את הלב ואת הדעת. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בדעת רחבה, ואתה ממש עושה את זה בצורה נפלאה.
טוב, תודה רבה.
שבר, התחלנו הרב, דיברנו על נושא שפתחת לי את העיניים, ואני ממש מרגיש צורך להמשיך את הנושא הזה. דיברנו על הנושא של בחורי ישיבות בלילה. והדבר הכי חשוב, המסר הכי גדול שהרב אמר לי, שקודם כל צריך לתת לבן להרגיש שהוא בסדר, זה שהוא נשאר ער בלילות, והוא... דיברנו על בחור בישור ג' בישיבה גדולה, שהוא הבן הבחור שלנו, שבעצם הוא הרבה מבלה בלילות אחרי הלימודים, ובגלל זה זה גורם לו הרבה פעמים לעשות את התפילה בבוקר ואת הסדר בוקר. והרב אמר לי בחוכמתו הרבה שצריך למצוא את הדרך להעיר לו באלף ולא בעין, איך למצוא את המסלול הנכון, בגלל שבישיבה לא ממש נותנים לו את הדרך. איך הוא בעצמו ימצא דרבון להגיע לדרך הזאת שהוא יוכל לשלב את שני הדברים ביחד. אני רציתי קודם כל להוסיף עוד כמה נקודות ולקבל עוד כמה תובנות נכונות. ראשית, הבנתי שזה צורך נפשי חשוב לבחורים להיות ערים בלילה. ומשהו שהרב הסביר את זה נכון, שמחמת המציאות שהם נמצאים בתוך הלחץ שהם חווים, אבל אני התוודעתי להרבה דברים בתור, הבנתי שבחורי ישיבות היום הרבה נוטים לשתיית חריפה וכל מיני דברים כאלה שאני לא כל כך חשבתי שזה זה. השאלה איך להתייחס לזה, איך להסתכל על כל הדברים האלה שהם רוצים לצרוך שתייה חריפה וכל הסיגריות וכל מיני בילויים כאלה שפתאום הפכו את יקרים יותר ממה שאתה מכיר אותם, ואחר כך לגרור אותם בכל מיני מצויות כאלה, גם עכשיו בנזנים מגיע, אז איך תחיל להתערב לזה נכון במציאות שמגיעים הביתה בבנזנים? כי בעצם אתה פתאום רואה שהילדים הכללים מסתכלים על זה, והם כל הזמן שואלים, אבא מה קורה, כאילו למה לא קם בבוקר, וכל מיני סיפורים כאלה, סיטואציות כאלה, שאני לא ממש יודע נכון תמיד איך להסתכל על זה נכון, ואיך להתמודד עם זה. מה הדרך הנכונה לעשות עם זה? גם מבחינת הבחור עצמו, אם יש דרך לגרום לו לרצות את זה, איך נכון להסתכל על זה, איך נכון להתמודד עם זה. זה משהו שאני יודע שהיה פתח את הדבר הזה בשבוע שעבר, ואני הייתי שמח אם היית מרחיב את כל העירייה הזה. כי זה משהו שאני מרגיש שהוא מאוד מצוי היום, מאוד עובד.
תראה, הדבר החשוב שצריך לזכור, שבחור ישיבה, ואני כרגע מדבר על בחור ישיבה שיושב ולומד, כן? אני לא מדבר על בחור שרשום בישיבה. בחור שיושב ולומד בישיבה, מטבע הדברים, הנפש שלו היא נפש של נער בן 17, 18, 19, כמו הרבה נערים בארץ ובעולם. אז זה גיל עם כל כך הרבה אנרגיות, וכל כך הרבה התפתחות גופנית ונפשית. וגיל שמגלים הרבה דברים על החיים ועל העולם. בדיוק יצא לי בשבוע שעבר לנסוע לאיזושהי הרצאה, וככה בדרך ראיתי איזה קבוצת נערים, עושה איזשהו אירוע, ואמרתי לעצמי, תראה מה באופן עקרוני נערים בגילאי ה-10 עושים ברחובות, ואיפה נמצאים בחור ישיבות עכשיו, זה היה 10 בלילה, באמצע סדר ג' בדרך כלל זה נמצא אצל כולם. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהדברים הטבעיים שהם אמורים לנצנץ ולהגיע לכל אחד ואחד בגיל הזה. ההבדל הוא שבחור שהוא בחור ישיבה לוקח את מיטב ומירב השנים והשעות של גיל ההתפתחות וההתבגרות ומשקיע אותם בלימוד, שלימוד זה דבר שאנחנו מאמינים שהוא החמצן והוא מרכז החיים שלנו. ולמרות זאת, זה עדיין לא אומר שהסיפוקים שלו והדחפים שלו והיצרים שלו והאנרגיות שלו הן מושבתות. הכל עובד אצלו, והוא צריך למצוא את הנקודות ששם הוא כביכול פורק את הנערות שלו, שהן לא סותרות את התורה כמובן, ולא סותרות את היותו בן תורה. ולכן התחלנו בשבוע שעבר לדבר על הנושא הזה של לילה. זאת אומרת, אלמלא היו יותר מ-24 שעות ביממה, אז היינו אומרים, תלמד כל היום, ובשעתיים שמעבר ל-24, תצחק, תדבר, תאכל, תבלה, אבל אין, מה לעשות? כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש 24 שעות, שמתוכן בחור ישיבה צריך לישון טוב 6-7-8 שעות, אבל ברוך השם בחור ישיבה קם ב-7 לתפילה, וב-9-1 סדר, ומ-4-7 סדר, ומ-9-11 סבא אל הסדר, ובין לבין מנחה מאירי, וסדר מוסר, ופה שיחה של המשגיח, ושיעור כללי של הראש ישיבה, והוא ברוך השם, אתה יודע, ואז מגיע כביכול הלילה שבו הוא מצד אחד מותש, מצד שני, אבל זה זמן ככה, קצת לשבת עם חברים, לאכול, לצחוק, לספר קצת בדיחות. צריך את זה, הנפש צריכה את זה, זקוקה לזה. אותו דבר קורה בדברים אחרים, לא שאני נותן לזה לגיטימציה, ואני באמת נגד התופעה הזאת של התחילו לשתות פתאום, ולנפוץ מאלכוהול, דברים שבאמת הגיעו בדורות האחרונים, אני בתור בחור ישיבה לא היה מושג כזה, שבחורים שותים יין או וויסקי, לא משנה, זה נכנס, זה קיים היום, זה הדור כנראה, מה שאנחנו צריכים להתמודד עם הדברים האלה, זה לא לתת פוקוס על הטעויות ועל השטויות שהם עושים, מתוך הבנה שהם זקוקים לפורקן הזה, אלא דווקא להעצים את החלק הרוחני שבו, ולהוביל אותו לנקודת מוצא, שהוא יהיה באי נעימות מעצמו. הרי הסבא מסלבודקה, השיטה שלו של גדלות האדם הייתה, הוא הרי טען שצריך להסתרק ולהיראות יפה. ובחור ישיבה בן תורה, זה האדם הכי מכובד בעולם, מה זאת אומרת? שאלו אותו פעם, מה הסוד שעומד מאחורי כל העניין הזה של ההתבלטות של הבחור ישיבה? הוא אמר שכשאדם מרגיש שהוא מורה מעם, אז הוא גם לא יעשה שטויות, כי איך אומרים ביידיש, פסניש, זה לא מתאים לי. היכולת שלנו לשמר היום את הנוער, אני מדבר על נוער טוב, אני לא מדבר כרגע על אחד שחס שלום פרה כל, זה לא להפסיק להעצים את החלקים הרוחניים שלו. איזה נחת, אתה עושה לנו שאנחנו רואים אותך פותח דף גמורי, זה לא יאומן. אתה לא מבין שאני ואימא ככה ישנים עם חיוך בלילה שאתה עושה שטייגן. אתה לא מבין לראות אותך ככה חוזר מהתפילה. וואי, וקובע חברות עבוד בין הזמנים. אומרת להדגיש ולהעצים ולהבליט כל הזמן את הבן תורה שבו, את העוצמות שיש בו, את הרוחניות שלה הוא זכה, ולא להפסיק לעשות מזה וואו, כך שהוא, כשהוא יעמוד בפני צומת או פרשת דרכים, שיגיד לעצמו אני עושה שטות עכשיו או שאני מבטר, ידהד לו באוזניים, בלב, בראש ובמוח, כמה מעריכים אותי, כמה מעריצים אותי, כמה ציפיות יש ממני, איך אני מסוגל לעשות את זה? זאת אומרת לבוא מה שנקרא בשפת העם היום הפוך על הפוך, וזה עובד דרך אגב בכל אחד ואחד, תמיד להעצים מישהו הרבה יותר מצליח מאשר להדגיש למישהו את הלא בסדר שהוא עושה. אתה יכול לבוא לבן אדם שעושה את השטויות הכי גדולות בעולם ולהגיד לו תקשיב אתה כזה בחור בעל כישרון, כזה יפה נפש ו מידות, כזה מיוחד, באמת, אני רואה אותך, אני מתפעל, עושה לי טוב, עושה לי טוב. הוא פתאום מרגיש דפוק עם עצמו לעשות טעויות, כי עצמת אותו. עכשיו, בפרט בחור ישיבה שיש לך על מה להחמיא לו.
יש לו, ברוך השם, יש לו הרבה מידות טובות.
בדיוק, ולא להפסיק.
יש לו לב טוב, הוא בחור חברותי, הוא בחור...
הוא חברותי, והוא בעל מידס, הוא יודע ללמוד סוגיות. נכון.
שממש האחים שלו מועדבים אותו.
וזה...
בדיוק. החברים שלו ממש אוהבים להיות מסביבו, כל כך...
וזה דווקא מקום שככל שאנחנו מעצימים יותר בן אדם ומעריכים אותו ומעריצים אותו, אני שמעתי את זה מנערים בעצמם שאני הייתי בקשר איתם ושאני מטפל בהם. אני לא יכול להחזב את ההורים שלי, הם כל כך מעריצים אותי, אני לא יכול לעשות להם את זה. זאת אומרת, לבוא מהמקום לא של הנו-נו-נו. ולמה אתה צריך לשתות, ולמה אתה צריך להשם, ושמה אתה יוצא לטיול, ושמה אתה הולך לכדורגל, כמו שהרבה הורים מהירים, בפרט בבין הזמנים, שאתה יודע. ואז מה אומר בחור ישיבה לעצמו? תבין, יודעים רק להעיר, יודעים כמה אני לומד קשה באמצע הזמן, הם מבינים מה זה, יש להם תלונות, אז הוא מחביא באמת מה שהוא עושה, תבין, אנחנו לא מרוויחים כלום. במקום למרקר ולהדגיש את הטעויות, או את הבעיות בסוגריים, אנחנו לא מדברים על זה, מבחינתנו זה לא קיים, מבחינתנו אתה מושלם בכל קנה מידה, ולא מפסיקים להגיד לו כמה הוא מיוחד, כמה עיני המשפחה נשואות אליו.
ממש לא להתייחס בכלל שום דבר על כל דבר שהוא נראה כביכול לא בסדר, ממש לא להתייחס.
לא, לא, זאת אומרת, אם הוא בא ומדברים על זה, זה משהו אחר, אבא, מה דעתך? לא יודע מה שאתה אומר, זה מתאים. אני בדעה... אני אומר ש...
אם זה כערה, אז לא להיר. אם זה כדיבור, כשיחה, אז כן אפשר להגיד לו את זה כשיחה. אבל רק לפרטיות, כאילו, לא ב...
כן, כן. באופן שוטף... צריכים לעטוף אותם בעוצמה, בהעצמה, בהערכה, אתה לא מבין כמה שנפש האדם כשהוא מקבל חוזק רגשי וחוזק רוחני, הוא מרגיש שהוא מסתובב עם אחריות על הכתפיים. הוא מרגיש כל כך מיוחד שהוא לעצמו יגיד, שמה, עזוב, זה לא מתאים לי, נושא הרי, זה לא בשבילי. אח כזה מיוחד, בן כזה מוערץ, הוא שלא עוסקים להגיד לי כמה אני. הפוך, זה לקחת את הטוב ולהעצים אותו, וממילא למנוע את הרע.
אז אתה צריך להיות דברים טובים אמיתיים שיש פה, רק...
כן, 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 נכון, נכון, ויש, ויש ברוך השם, כן.
יש ברוך השם.
יש, ולא להפסיק להעצים אותם.
לפעמים קורה שהאימא מאוד, כי היא רגשית מאוד, והיא מאוד כואב לה שירה את המצב הזה, וקשה לה, אז היא לפחות כן יכולה לה. היא לפעמים מרגישה צורך להעביר אהות. השאלה מה עושים? גם אני מרגיש צורך פעמים להעביר אהות. השאלה מה
נכון? תראה, קודם כל, נכון לך להעביר את השיחה שלנו גם לאשתך. למרות שזה לא בהכרח יעזור כמו שזה עוזר לך, כי נשים הן רגשניות יותר, אבל זה בוודאי יחסוך הערה ביקורת או שניים במשך הבן הזמנים, והיה זה שכרנו. ואני אומר...
אני
חושב
שיש כל כך הרבה מסירות נפש בשבילה, זה לפעמים כאילו...
נכון, נכון, קודם כל יצחה להבין, יצחה להבין אבל, שגם בחור ישיבה טוב, מה לעשות? צריך להתפרק. הוא לא יכול לבוא בבין הזמנים הביתה, ולקום בשבע לתפילה, ולמוד חברות עוד שלושה סדרים, ואז תגיד, אה, זה הילד שלא יחלתי, בסדר? אני לא אומר שאין נדירים כאלה. בחור מגיע, הוא בא להתפרק, הוא בא קצת לצד, ובכל זאת הזה, עוברים זמנים לא קלים, צריך לזכור גם משהו שאנחנו קצת מפספסים. העולם עבר פה קורונה קשה מאוד בשנה וחצי האחרונות. ובחורי ישיבות חטפו את זה הכי קשה. בישיבות, מה זה? סגרו אותם ונעלו אותם.
שיגרו אותם.
צריך לזכור, הנפש לא שוכחת, אולי הראש שוכח, אבל הנפש לא שוכחת. ואני אומר גם למחנכים, אני לא מפסיק להגיד למחנכים, תדעו לכם שגם תלמידים שחזרו לספסל ללימודים, זה לא תלמידים שהכרנו עד היום. צריך להעביר סדנה את כל המחנכים והרמים, באיך ניגשים לילדים שעברו קורונה. הם עברו טלטלה. פתאום בחורי ישיבות, אפילו למכולת לא יכולו לצאת, וקפסולות. זה נגע, זה עשה איזושהי סריטה שצריך לזכור אותה, ולכן צריך לעדן את ההסתכלות הביקורתית. זאת שלי להעצים ולהחמיא ולתגבר את המחמאות ולהתפלל בעזרת השם לראות את הטוב.
זאת אומרת בעצם כאילו לתת לו את הלגיטימציה להוביל את האחים שלו ולקחת אותם, כי בעצם הוא עושה את זה מאוד יפה.
כן, 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 כן.
לא לפחד מזה. ומוצטרך גם לתת לו למשל כסף לסיגריות
כן, מה מפוך שהוא יראה שזה בא למקום של הערכה והמצא, הוא לבד ימנע את עצמו מהדברים האלה. השם יעזור, יהיה נחת, והרבה. טוב, אנחנו חייבים לסיים ככה דקה האחרונה. זה השם שחותם את תוכניתנו, תודה והברכה לבורא כל העולמים, הכל הטוב שהוא מרעיף ומשפיע עלינו, אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד. תודה מיוחדת של שלמה פולק, העורך והמפיק האגדי מדרומה של ארץ ישראל, לשימי ברוורמן, על העוזר טכנאי, עוזר עורך, עוזר מפיק, עוזר ביצוע טכני, עוזר מוזיקה. תודה מיוחדת לאורי כהן, המאסטר טכנאי, לאשר גרייבר, על בחירת השירים מרחוק. סליחה מותר מאזינים שהספקנו לשוחח שאיתם, אנחנו עם ארצי השם נשוב ונשתמע כאן ביום ראשון בין 6 ל-7 בתוכניתי שיחת היום, וביום שני הבא עם ארצי השם יתברך בתוכניתי נפש החיים. ועד אז ובכלל בשרות טובות, ישועות ונחמות, ועם הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו זה מפני שזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב. גדל בתיום, גדל בתיום.